לכולם. הייתי מעדיף שהזרקור יהיה מכוון אליכם ואל כל מי שיתאמץ להגיע ולא יכול, ואל עוד הרבה אנשים שלחלקם אני אתייחס בדברים בהמשך. אולי אחרי כל כך הרבה דמויות גדולות ותכנים גדולים, בעצם אין הרבה מה להוסיף, ודאי לא איש פשוט. באחת הנקודות של הדור הזה, במיוחד בשנתיים האחרונות, במיוחד בחודשיים האחרונים, זה גילוי שהיה תמון במשך הדורות ונחשף יותר ויותר. גילוי אנשים פשוטים, נוער, נשים וגברים, בלי כחל, בלי סרק. עומד אדם בודד לפני עיר אולי מהגדולות בעולם, כמו היינו אומרים היום, עומד מול שעריה של ניו יורק. עמד אותו איש שעליו נקרא ביום הכיפורים, ושמו יונה, ואמר להם משפט אחד: עוד 40 יום וננווה נהפכת. מה יש בתוך המשפט הזה? אם מישהו היה אומר את זה בכף ג' חודש אב לפני 5 שנים, או ליתר דיוק ביוד ג', והיה אומר לאמריקה עוד 40 יום אמריקה נהפכת, מי היה שומע אותו? מי היה מסתכל עליו? אומר הפסוק בספר יונה, העם, האנשים הפשוטים, שמעו. כי כדי להקשיב צריך להתקלף מהרבה קליפות. ולאלה הנחשבים חשובים לפחות בעיני עצמם, קשה להם מאוד להקשיב. ועד שדברי הנביא יונה מגיעים אל מלך אשור, זה לוקח זמן. אבל העמך הוא משתנה. אומרת הגמרא בסנהדרין, בדף פ"ט, לכאורה מגלה השם סודו לנביאיו ולא גילה ליונה מה יקרה בנינווה. אומרת הגמרא, אלוקים גילה ליונה. הוא אמר לו את המילה הזאת, נהפכת. ומי אמר שנהפכת? הכוונה נחרבת. אולי הכוונה מתהפכת, משתנית. במקום קליפות חיצוניות, אולי היא מגלה את הפנים שלה, יחסית לחיצוניות, זאת נקראת מהפכה. שאלו תלמידי הגאון מווילנה את רבם, אמרת לנו רבנו, ואנחנו מאמינים בך, שגאולת ישראל תהיה כאשר יהיו בארץ 600,000 יהודים. זה הפסוק בנבואת הושע, פרק ב', וענתה שם כימי נעוריה, כיום צאתה מארץ מצרים. כמו ביציאת מצרים 600,000, גם בכניסה המחודשת במהלך הגאולה לארץ ישראל. אבל אמרו לו תלמידיו, אנחנו מעטים, אנחנו בקושי 600. אמר להם הגאון מווילנה, סימן הגאולה, המפתח שלה, המפתח של המהפכה הזאת, הוא מספר שמתקפל בתוך אותיות של מילה אחת. תף ועוד תף ועוד קוף צדיק תת. המספר הוא 999. אתם, אמר להם הגאון מווילנה, חלקכם, אחריותכם, אחד לאלף. כל אחד משש מאות שיבוא, ולא ישאל מה הסיכויים, ולא ישאל מה התוצאות, ולא ישאל מה הוא ירוויח מהמהלך הזה, אלא יבוא עם ענווה, ויגלה את הגבורה הפנימית שלו ויעלה לארץ. על כל אחד מכם אלוקים יביא 999. ואל תשאלו מאיפה. וממילא תגיעו מ-600 ל-600,000. המהפכה שעם ישראל עובר ב-120 שנים האחרונות, השם של המהפכה הזאת נקרא גאולה, לא תשובה. תשובה תבוא מתוך הגאולה, לא ההפך. כך אמרו נביאנו בשם תורת אמת. כך נקרא בשבת הזאת פרשת האזינו. אנחנו לא נדון במהלך הגאולה בסברות שלנו, בדמיונות שלנו. אם פרק שלם, פרק למדבט בספר דברים, יסתיים בגאולה ולא יאמר בו תשובה, יגיד לנו הרמב"ן את מה שאמרה הגמרא בסנהדרין, מה שאמר הנביא ישעיהו והנביא ירמיהו והנביא יחזקאל, גאולה לא תלויה בתשובה. עם ישראל נולד מחדש, חי מחדש. כותב הרב קוק באותה איגרת שהרב צבי יהודה רבנו בחר לשים בתחילת אורות התשובה. אומר הרב קוק, בתשובה כל תקוותיי מרוכזות. מה הם התקוות שלך? מה התקוות שלך? מה התקוות של כולנו? למה אנחנו שואפים? בשביל מה אנחנו קיימים בעולם? בשביל מה אלוקים נותן לנו נשמה בבוקר? אומר הרב קוק באותה איגרת, מי שירצה לחדש בעסקי התשובה העליונים, כפי שהם מופיעים מנקודת המבט האלוקית, בדור הזה, ואל דיברת הקץ המגולה, לא יביט, לא יוכל לכוון לאמיתתה של תורת אמת. תורה זה לא רק רעיונות, זה לא רק דרשות, זאת אמת שצריך כך לבנות את הנפש, את המידות, את החיים. אלמדנו רבנו מה זה קץ מגולה? זה לא הקץ שמחשבים אותו בסוד כזה ואחר. זה קץ מגולה. כמה מסר את הנפש רבנו הרב ציודה להסביר שמי שאומר בגמרא בסנהדרין דף צדיק ח' את המילים קץ מגולה, זה רבי אבא. הוא בעקבות סיום הסוגיה ומסקנתה שגאולה לא תלויה בתשובה, הוא אומר, אז ואין לך קץ מגולה מזה. הפסוק ביחזקאל העוסק בחיבור העם והארץ, בלידה שלהם מחדש, כי קרבו לבוא, זה קץ מגולה. והגמרא מוסיפה עוד קץ מגולה. גם הוא ברור, חד, נבואת זכריה לפרק ח', ליוצא ולבא אין שלום, מן הצר, אלה שכתוב עליהם מרבים שלום בעולם, אומרת הגמרא, אין להם שלום מן הצרות. הוסיף רש"י ומפרש, ואין להם שלום מן היתר. אומר הרב קוק, קץ מגולה זה לא רק חיוכים, זה לא רק פירות, קץ מגולה זה גם איסורים רוחניים. אבל אם רוצים לחדש בעסקי התשובה העליונים בדורות האלה, אם יש ענווה כשבאים לעסוק בזה, זה מתחיל מהקץ המגולה, הן באופן החיובי של הגאולה והן בסיבוכים שלה. תגיד לנו, רבי יהושע, שאמרת שגאולה לא תלויה בתשובה, תגיד, מה הרגשת? לא היה אכפת לך על העולם הרוחני של ישראל? לא רצית מלכות קדושה? לא רצית שביום כיפור כולם יבואו לבית הכנסת? אומר לנו רבי יהושע, מה אתם חושבים מביאה הגאולה? גאולה זאת לידה. אתה תעמוד ליד אשתך בחודש ההיריון החמישי עם סטופר. זה לא מזדרז מספיק לפי הקטם שלך, גס רוח אתה. מי שהוא חושב שלידת נשמה לתוך גוף זה תהליך אנושי, הוא אדם גאלתן, יש לו גאווה. הוא צריך לעשות תשובה גדולה, גם אם הוא דתי, גם אם הוא ימני, גם אם הוא שמאלני. אם גאולה היא הופעת נשמה, אז היא באה לפני המעשים. מה רוצים מתינוק בן 8 ימים? שיניח תפילין? שיגיד שמע ישראל? קודם כל לידה, קודם כל נשמה, קודם כל גאולה, בלי קטרוגים, ועם הרבה סליחה. אין הקדוש ברוך הוא מקפר בנושא עוון, אומרת הגמרא מסכת ראש השנה, דף י"ז, אלא למי שמעביר על מידותיו. מי הוא יעיז לא להעביר על מידותיו? בזכות מה אנחנו עומדים על הקדוש ברוך הוא ומבקשים, תרחם עלינו? בגלל שאנחנו מצטיינים? בגלל שאנחנו דתיים, תורניים, לאומיים, שמאלנים, ימנים, שפויים? מאיפה הגאווה הזאת? תיכנסי ליום כיפור, תשמעו את המשפט שבית דין אומר, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. מי זה? אם אני לא מסוגל להבין שאני חלק מהעבריינים, שמותר לכולם להתפלל איתו, לא הבנתי כלום. מה רבי עקיבא מחדש? אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? רבי עקיבא, למי אתה מתכוון ישראל? לאליי? לענש שלי? לגבש שלי? למפלגה שלי? לישיבה שלי? של הקו ושל הגב ושל כל מה שיש ביניהם? אומר לי רבי עקיבא, תפסיק עם הגאווה הזאת. ישראל, זה מתחיל מנשמה, לא ממעשים. ואם כך, אומר לנו רבי יהושע, אם תהיה לכם הסבלנות, הגבורה הפנימית, המוכנות להיות 600 שעושים מהפכה שמביאה 600,000, אז מתוך הגאולה תצמח תשובה. פותחים שנה, נולדים מחדש, ומתוך כך מתכפרים, ומתוך כך נכנסים לסוכה. פותחים שנה, זה בעצם פותחים את החיים מחדש. זוכרנו לחיים. מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים. שמעתי לפני כמה ימים מתלמיד חכם, בשם תלמיד חכם, ששמו הרב חיים, הרב חיים וידל. מעין קריאה נוספת בביטוי הזה. כותבנו בספר אלה שחיים למענך. איזה ענווה יש במשפט הזה. כמה גבורה מתגלית בו. אומר לנו רבי יהושע, מהלידה הזאת, מהגאולה הזאת תצמח תשובה גדולה של הפרט, של הכלל, של החברה, של המשפחה, של ההתיישבות, של הצבא, אבל הכל מתוך הלידה. לא מחליפים את המדינה הזאת, לא מקטרגים על הגאולה הזאת, צמאים למהפכה. אם אני צמא למהפכה, אז קודם כל אני צריך להסתכל בראי. שם יש לי הרבה מה לחפור, לשנות, לטהר, לחבר. ואחר כך אני אסתכל גם בחלון. ואז אני אראה אנשים איבדו אבדה, אני ארוץ להחזיר להם את האבדה. אבדת אחיך, אומרת התורה. זה היא אמרה בפרשת כי תצא, אבל בפרשת משפטים היא אמרה, חמור שונאך. אומר לי הרמב"ן, תגיד, אתה רוצה להשתנות? אתה רוצה להתהפך? תזכור האחווה ותשכח השנאה. תשכח השנאה. נגיד לקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים הזה, אולי עוד לא היה דור כמו הדור הזה, של אמהות ואבות, בנות ובנים, מוסרי נפשם על הגאולה, כמו אנשי גוש קטיף וצפון השומרון ועמונה. אולי עוד לא היה לפניך דור כזה,
של אנשים מצמחים בחלקם וממשיכים בחייהם כמו שהסדרות. אולי עוד לא היה בעם ישראל התנדבות כזאת כמו שהייתה בצפון. אלוקים, תראה את הכוחות האלה, את עמך ישראל הפשוט, ותשמח. מי שהיה בחברים, עם החברים של גוש קטיף בעין צורים בראש השנה וראה אותם רוקדים בשמחה, ייתנו לך כתר מלוכה. הוא צריך שיהיה לו דרך ארץ מול הדור הזה. אנחנו לא מסתפקים, לא גמרנו את המשימות. כל עוד הנשמה שלנו בתוכנו, נעבוד עוד יותר, נטהר עוד יותר, נתגבר עוד יותר, נצליח עוד יותר את הגאולה. וזה תלוי בכל אחת ואחד. לא להיות פסיביים, לא לחכות שמישהו יעשה את המלאכה בשבילנו. עמך אנחנו, פשוטים אנחנו, כל אחד יכול להשתתף במהפכה גדולה של גאולה שמצמיחה תשובה. לא זכינו ולא זכה המפגש הזה להתחבר פיזית עם הרב מרדכי אליהו, לשמוע תפילותיו ולענות אמן. אבל כפי שהזכיר מורנו ורבנו הרב דב ביגון, ראש המכון ואחד מגדולי מצמיחי הגאולה בדורנו, הייתה עוד ברית היום של בן מבני המכון, חלק מחבורה שהגיעה השנה לבית שאן ורוצה להירתם יחד עם כל העיר הזאת למהפכה. כידוע, גם איש פשוט, אם מחליטים לקדם אנשים פשוטים ולעודד אותם, לעשות אותם, למשל, סנדק, אז התפילות של האיש הזה, התפילות של הסנדק, יש להם סגולה מיוחדת. הרי אני עומד לפניכם, מתבייש על החוצפה בכלל לעמוד, ועל החוצפה היותר גדולה לדבר, ועל החוצפה השלישית היותר גדולה לדבר אחרי כל כך הרבה אנשים גדולים. אבל גם עם המחיר של סנדקאות בבית שאן, עם בני מכון מאיר, היה שלא יזכה ללמוד בצהריים עם חבורה שחיכתה כאן, היה מחיר לא קל. אבל אולי גם בזכותו מותר לי ואני חייב להתפלל להשם שכל היושבות והיושבים כאן, כל אלה שישבו במשך היום בשיעורים במעמד הזה, כל אלה שנמצאים בבית וצופים בכל השיעורים, כל אלה שנמצאות בבית כנשות צבא קבע או נשות אברכים או נשים בגרעינים תורניים או נשים בהתיישבות, כל אלה שיוצאים מהבית למשימות של תורה ועבודה, של תורה וחיים, כל אחד ואחת לפי מעלתכם, כל אחת ואחד לפי האתגרים שלכם, להתפלל להשם. יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתיתן בנו, בכם, בכל ישראל, יצר טוב, תזכנו לעשות מעשים טובים לפניך. ונזכה להפוך את חיי העולם הזה לחיים שיש בהם נשמה. נזכה ללדת, להוסיף נשמות, לגלות את האור שבהם. נזכה כולכם עם כל ישראל לגלות את כל הכוחות הטובים שיש בכם. נזכה ותזכו למהפכה גדולה בתוך הלב, בתוך המידות. הילד שנימול היום בבית שאן קוראים ישרון. שנזכה להיות ישרים. ישרים כמו שאומר הנציב בהתחלת ספר בראשית, ישרים בהליכות עולמים, בני אדם ישרים במידותינו. לזכות להיות ישורון ישראל, ישרים עם אל. לזכות להיות מחובר לסרגל של מהלך הגאולה, לנסות לא לזוז ממנה מילימטר, לא לשיח דעת ממנה, כל הזמן ללמד זכות על הגאולה, לפעול למענה, להתקדש בתוכה, ולהיות מאלה שהקדוש ברוך הוא אומר להם בנבואת ישעיהו: ישראל אשר בך אתפאר. וכך מסבירה הגמרא בסוף מסכת יום הכיפורים, בסוף מסכת יומא: פלוני קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, מחובר ומחוברת ללימוד, ללימוד אמיתי. איך יודעים? קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ודיבורו בנחת עם הבריות, ונושא ונותן באמונה, משתדל, שואף, חותר, להיות אמיתי. ומתוך כך, מה הבריות אומרות עליו? אלה הנחשבים בשפת החיצוניות רחוקים. הם אומרים: אשרי פלוני שלמד תורה, אשרי רבו שלימדו תורה. בתנא דבליהו פרק כ"ח עוד הם מוסיפים: אנחנו באים ללמוד תורה. תשובה זה לא תהליך חיצוני. תשובה זה תהליך שצומח מתוך הנשמה. אם יש בנו נשמה, יש גם בבריות נשמה. אז לכן, אנחנו מדברים בנחת עם הבריות, בריותיו של אלוקים. אנחנו מנסים לשאת ולתת באמונה, להאמין שהאמת מסוגלת להתגלות על ידינו. זה גם נותן כוח, זה גם נותן משימה. אנחנו לא מפחדים ממשימות. ולכן התפילה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להטיל עלינו, שיטיל, ושייתן כוח לעמוד במשימות. אם נלך עם הענווה הזאת, אז נראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם. זה יכוון אותנו גם לעשות הכל נחת רוח אליך. אליך יתברך. אתה אבינו, אתה מלכנו, אתה נותן חיים, ואתה גם דורש שנחיה אותם נכון. אז אולי את הזרקור לא הצלחתי להזיז אליכם. מחיאות כפיים גם לא התכוונתם למחוא. ואם כן, אז זה באמת לאנשי גוש קטיף בצפון השומרון ועמונה, שדרות,
והצפון, צבא ואזרחים, מתנדבים, וכל מי שראוי לו כך. אולי במקום מחיאות כפיים, נשיר, נתפלל את המילים האלה, אדרבה, תן בליבנו. אדרבה, תן בליבנו, שנראה כולך מעלת חברנו.